ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן על הנושא חסד ואמת נפגשו לפרשיות שמות וערה.
ערב טוב. ההקדמות הארוכות שמוקדמות לנבואתו של משה, לשליחותו בכלל, לא נגמרות בפרק שבו יש את הדו-שיח המפורסם של הקדוש ברוך הוא שפונה אל משה ומבקש ממנו ללכת, ומשה אומר לו כבד פה, כבד לשון, והקדוש ברוך הוא אומר לו מי שם פה לאדם, מי ישום אילם או חירש, כל מה שקראנו בשבת האחרונה בשבת שמות. ההקדמות האלה נמשכות גם אחר כך, ולכאורה הן נמשכות במקומות שבהן אין בהם צורך, כי הדברים כבר נאמרו מקודם. משה חוזר על הבעיה הזאת של היותו ערל שפתיים, של היותו כבד פה וכבד לשון, כמה וכמה פעמים, זה נראה מאוד מהותי, זה לא נראה בעיה טכנית. נראה גם כאילו זה לא היה חידוש גדול למשה שהקדוש ברוך הוא יודע לשים פה לאדם או לשום אילם או חירש. שרבינו היה מאמין גדול והוא לבטח ידע את התשובה הזאת שיהיה בסדר ואנוכי אהיה עם פיך והוראיתיך אשר תדבר. אבל הבעיה הזאת אני רוצה להיכנס אליה מתוך החזרות שנראות על פניהן מיותרות לחלוטין. בפרשה הבאה, בפרשה שאנחנו נכנסים אליה השבת, בפרשת וערה. מתוכן אני רוצה לגעת בכמה שאלות נוספות, ואז להגיע כאן לנקודה העיקרית. משה רבינו יוצא כזכור לכולנו יחד עם אהרון מבית פרעה מהארמון, ולפחות שלב א' בתוכנית הגאולה מתחיל קשה. שלב א' של תוכנית הגאולה שבה משה ואהרון נכנסים אל פרעה ומדברים איתו, מוביל להרעה חריפה מאוד בתנאים. העם סובל הרבה יותר. תבן לא ניתן, לבינים אומרים לנו עשו. ובעצם התוצאה המיוחלת בינתיים לא רק מתעכבת, אלא יש נסיגה במצב. כדאי גם לזכור שזה קורה אחרי שכבר נוצר בעם עייף ונראה על פניו חסר אמונה, חלילה, כך חשב משה, והם לא יאמינו לי. אחרי שכבר נוצרה בעם הזה תקווה, שביב תקווה כבר נוצר בו. משה ואהרון שנפגשו באותה פגישה גדולה שנגיע אליה בהמשך, באו לפני העם, ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את עוניים, ויקדו וישתחוו. יש כבר שאיפה רחוקה רחוקה, אבל משהו, אור התחיל. וצריך להבין שהאור הזה מתחיל בדור של שיעבוד וחורבן והרס מחריד. המכה שמתרחשת כאשר האור הזה נגנז ויש רגרסיה בתהליך, יש נפילה, הניפוץ הזה הוא קשה מאוד. הניפוץ הזה מתרחש במקור 4 בעמוד ראשון, עוד רגע ניכנס לפסוקים הראשונים, ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם אחרי שהם יוצאים וכל התהליך מתפוצץ. בצאתם מאת פרעה ויאמרו עליהם יראה השם עליכם וישפוט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו. אגב, מטענות העם ברור לחלוטין מדובר פה בתהליך השמדה, לא רק בתהליך שיעבוד. ואז למשה ואהרון אין תשובה אל העם. וישוב משה אל השם, ויאמר השם, למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, עצה לא הצלת את עמך. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. זו תחילת הפרשה שלה. משה לא עונה לעם, אבל לפני שאני נוגע בנקודה הזאת, יש כאן תמיהה אחת. הוא לא עונה אולי כי אין מה לענות, אולי הוא אומר להם אתם צודקים, אני הולך לקדוש ברוך הוא. אבל אם נסתכל עוד פעם על פסוק כ"ב, נראה דבר משונה. כלפי מי היו התלונות? בפסוק כ"ף, ויתגעו את מי? את משה ואת אהרון. ומי פונה אל הקדוש ברוך הוא? רק משה. זה אני עוד יכול להבין, כי זה היה הסיכום. משה יפנה אל הקדוש ברוך הוא ואהרון ידבר. אבל מה אומר משה לקדוש ברוך הוא? מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה. והוא חוזר לטענה על השליחות שלו. דבר מאוד משונה. קודם כל אתה אומר, הרה לעם הזה. למה הראות על העם הזה? ושוב אתה חוזר לבעיה של למה זה שלחתני. אז לא הייתי שולח אותך. מה, אתה רוצה להיפטר מהעניין עוד פעם? מה זה קשור על למה זה שלחתני עכשיו? כבר סיכמנו שאתה עושה. ואז פונה הקדוש ברוך הוא, וזה משונה, אל משה, ואומר אליו, אני השם, ומספר לו את כל ההיסטוריה, וממשיך במקור אחד למעלה, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם, והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם הורשה, אני השם. ממי מבקש הקדוש ברוך הוא לומר את כל הנאום הזה לעם? ממשה. נכון? דווקא ממשה. למרות שמקודם כבר היה סיכום שמי יהיה הפה? אהרון. וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז בעצם, הפתרון הראשון לבוא אל העם ולהגיד לו יהיה בסדר, פרקטית לא הצליח. העם נשבר, הוא לא שומע, הוא לא מקבל. ננסה עכשיו את הדבר השני. אולי פרקטית נצליח אם תדבר עם פרעה ותשכנע אותו. וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה, נמשיך את הפסוקים, מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם לאמור, זה נראה לגמרי מיותר. הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה, ושוב, ואני ערל שפתיים. אם הקל וחומר הזה הוא טוב, אז מה זה קשור לזה שאתה ערל שפתיים? מה הטענה שלך? הם בני ישראל לא שמעו אליי, אז איך שפרעה כן ישמע אליי? אתה טוען שבני ישראל צריכים לשמוע אליך יותר בקלות מפרעה. נניח שאני מקבל את זה, אני עוד שנייה לא אבין. אבל נניח שאני מקבל את זה, בסדר. מקובל. אז זה נכון גם אם אתה לא ערל שפתיים. אם הטענה נכונה, וזה שאתה ערל שפתיים כבר אמרת מזמן, אז מה אתה חוזר עוד פעם על העניין? וחוץ מזה שאני לא מבין בכלל את כל הקל וחומר. אני הייתי מבין מה כתוב פה כך, הם בני ישראל לא שמעו אליי, נו, אז האחים שלי מהמשפחה לא שומעים, אז פרעה הרשע ישמע, זה מצוין, אבל למה בני ישראל לא שמעו אליך? הרי כתוב מפורש, פסוק ט', מקוצר רוח ומעבודה קשה. עם כל הכבוד והעיקר מהבעיה הזו, ודאי פרעה לא סובל. זה ודאי אין לו בעיה. יכול להיות שיש לו דברים אחרים. אבל היו כאלה שעבדו יותר קשה מזה. הרי כתוב שבעיית השמע נבעה מעבודה, מקוצר רוח. אז אני א' לא מבין בכלל את כל הלוגיקה. בני ישראל לא שמעו, איך ישמעני פרעה? ב', אם כן הייתי מבין את הלוגיקה, מה לרלוונטי בכלל הסיפור של הרעילות השפתיים? ג', כבר סיפרת לנו על הרעל שפתיים וכבר הבטחתי לך פתרון רפואי, אחוותי, יבוא אהרון, אני אסדר את זה, מה אתה חוזר על הסיפור? אבל כל השאלות האלה מתגמדות יחסית לתשובה שעכשיו עונה הקדוש ברוך הוא. עונה הקדוש ברוך הוא, בסדר, הכל יהיה בסדר. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. 100% משה, אתה צודק, פרעה לא שמע, תגיד לו, אני ציוויתי. זה באמת יעבוד, ריבונו של עולם, מיד. אני באתי אליו בהתחלה, אמרתי לו, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. התשובה שלו הייתה, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. שאלה שנייה, שאלתי אותך, בני ישראל לא שמעו אליי. אז יש לי בעיה חינוכית, מתודית, תקשורתית, הסברתית, לא יודע מה. מה אתה אומר לי? תצווה. לצוות מה? מה כתוב פה בכלל? מה זה ויצווה בכלל? כל המדרשים עסקו בבעיה של הפסוק הזה. מה זה ויצווה? רש"י נאמן לפשט, אחרי שהוא הביא כמה מדרשים אומר, ופשוטו מקור שתיים, ציוום על דבר ישראל ועל שליחותו אל פרעה. לא תגיד לבני ישראל, הקדוש ברוך הוא מצווה אתכם להאמין, או תגיד לפרעה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. אלא, משה רבינו, מספיק כבר, אני מצווה אותך להמשיך. עכשיו זה כבר לגמרי לא מוכן. מה משה רבינו חשב לפני כן, שזה תפקיד בהתנדבות? ועכשיו אני מצווה אותך? משה רבנו היה צריך את הציווי הזה? מה מוסיף הציווי? מה מוסיף הציווי? הרי הדברים היו ברורים. הקדוש ברוך הוא רוצה, דורש, אומר למשה ללכת אל פרעה, ללכת אל העם. מה התוספת שיש בזה שעכשיו הוא מצווה את משה ואת אהרון על דבר פרעה ועל דבר הוצאת בני ישראל? כל זה כבר היה. אגב, רש"י מוסיף מיד, ודבר הציווי מהו? כי אתם רואים בפסוק הבא, פתאום יש סיפור אחר, אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכור ישראל, זה בכלל לא רלוונטי. פתאום יש תולדות, ייחוסים, בני ראובן, בני שמעון, בני לוי. אומר רש"י, ודבר הציווי מהו? מפורש בפרשה השנייה, לאחר סדר היחס. וזה אם תסתכלו מצד שמאל, בפרק זין, שהוא ההמשך, ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרון אחיך ידבר, ואני אקשה את לב פרעה, וידעו מצרים כי אני השם. הציווי הוא מה שיהיה עוד מעט ההודעה על יציאת מצרים המפורט. אלא מוסיף רש"י, מתוך שהזכיר משה ואהרון, הפסיק העניין באלה ראשי בית אבותם, ללמדנו איך נולדו משה ואהרון ובמה נתייחסו. טוב. אז מה זה ויצווהם? אני מצווה אתכם לעשות את זה. וזה הפשט, אומר רש"י. אז זה באמת לא מובן. זה לא היה חסר להם לכאורה. אחר כך, הסיפור הזה מופיע שוב. עוד פעם טוען משה, אני ערל שפתיים. נסתכל רגע בהמשך הפסוקים מצד שמאל, אחרי שאומרים את כל תולדות ראובן, שמעון ולוי, ומגיעים לאהרון ומשה, ומבררים שבעצם בשביל זה בא סיפור התולדות, כדי שנכיר את הנפשות הפועלות, הוא אהרון ומשה. אגב, פסוק מעניין, הוא אהרון ומשה. הם אהרון ומשה. הוא אהרון ומשה, אשר אמר להם, אתם רואים, הוא אהרון ומשה אשר אמר השם להם. הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. יותר מסובך מזה לא יכול להיות. ויהי ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים, וידבר השם אל משה לאמור, אני השם, דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך. ויאמר משה לפני השם, הן אני ערל שפתיים, ואיך ישמע אליי פרעה. זה כבר באמת מומלץ. זו כבר הפעם השלישית שהיינו. על מה כתוב פה במסוקים? אתה חוזר על הטענה שהייתה מקודם, אז עוד פעם חוזרים על הסיפור. ומה הציגוי? יאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעה, אהרון אחיך יהיה נביאיך. אני מדלג, דברים פשוטים. פסוק ה', וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל בתוכם. ויעת משה ואהרון כאשר ציווה השם אותם כן עשו. אגב, מאוד מעניין, הוא, אהרון ומשה, הם המדברים. ויעת משה ואהרון הם כן עשו. משהו כנראה מאוד מכוון פה, צריך להבין אותו. הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון, משהו צריך פה להיות מובן. ומשה בן 80 שנה ואהרון בן 83 שנה בדברם אל פרעה. ההקדמות הן מאוד ארוכות, כי בעצם ההקדמה הזו הייתה יכולה לבוא בהתחלה. או שהיית מחכה בכלל עם הכל ומספר קודם כל את התולדות. בשמה החזרות האלה? רש"י אומר, מה הציווי? חכו, זה נספר אחרי התולדות. כשמסיימים התולדות יש לנו תקציר הפרקים הקודמים. עכשיו נגיד לכם מה היה לפניכם, אם שכחתם, לפני 10 פסוקים. לפני 10 פסוקים אמרנו שאהרון ומשה שנולדו, עכשיו אתם זוכרים, הם אלה שמדברים אל פרעה, ואז משה אמר לקדוש ברוך הוא, אני ערל שפתיים, ואז אמרתי לו את דבר הציווי, זה היה ויצווהם, ראה נתתיך אלוהים לפרעה וכו' וכו'. הפרשה הזו מסובכת מאוד. ולעניות דעתי, ואני רוצה ללמוד אותה באמת באמת לפשוטו של מקרא נטו, אי אפשר ללמוד את הפרשה הזו בלי להיכנס לפרשה הראשונה של השיחה הארוכה בין משה לקדוש ברוך הוא על עצם התפקיד. ולעניות דעתי, הנקודה המרכזית בכל הפרשה היא מהו בדיוק תפקידו של אהרון בפרשה. זה נשמע משונה, אנחנו נגיע לזה לאט לאט. ומהו תפקידו של אהרון זה מאוד משמעותי, כי זה לא רק בירור פרסונלי, זה בירור מהותי מאוד על עצם ההנהגה בישראל, מה אמורה להיות הנהגה, איך אמורה להיות כל הגאולה הזאת, שאת התהליך שלה מתחילים עכשיו, איך זה אמור להימשך הלאה. אבל בואו ניכנס לזה לאט לאט. נחזור רגע לפסוקים שבהם הכל נפתח, מקור 5, פסוקים שכבר קראנו בשבת שעברה. הקדוש ברוך הוא פונה אל משה, מבקש ממנו בסנה ללכת ולגאול את בני ישראל. משה טוען טענה שנשמעת הגיונית מאוד. אני כבד פה, כבד לשון, יש לי בעיה להנהיג, יש לי בעיה לפנות. פונה לו הקדוש ברוך הוא, יהיה בסדר. ואתה לך, ואנוכי אהיה עם פיך, והוריתיך אשר תדבר. אז פונה משה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו את הדברים הבאים, והם קשים מאוד. ויאמר בי אדוני שלח נא ביד תשלח. הפסוק קשה מאוד. יותר מפעם נגענו בשיטות חז"ל שרוצים לטעון שלח נא ביד מי שאתה עתיד לשלוח, שלח נא ביד אליהו, ביד פנחס, רבי עקיבא. זה הכל דברים פלאיים, נפלאים, מובן גם ממה הדרשות נובעות, אבל זה ודאי לא פשוטו של מקרא. הקדוש ברוך הוא כועס, ויחר אף השם במשה. אבל זה חרון אף מעניין. רש"י מביא מיד על חרון האף הזה, לא מובא פה רש"י, רש"י על הפסוק, רש"י מביא מיד שתי דעות אצל התנאים. דעת רבי יהושע בן קורחה שאומר שזה חרון האף היחיד בכל המקרא שאין אחריו עונש. דעת רבי יוסי שאומר שזה חרון אף שהעונש כן כתוב. בואו נראה את זה בפסוקים. וייחר אף השם במשה. אבל לא כתוב כמו כל פעם שיש חרון אף. וייחר אף יעקב ברחל ויומר התחת אלוקים אנוכי. חרון אף מובן. עכשיו אני יודע מה הטענה. כאן וייחר אף השם במשה ויומר, הלא אהרון אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא. וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. זה דבר משונה. הקדוש ברוך הוא חורע פה, אבל הוא חוזר בו ממה שהוא הציע ומקבל את מה שמשה ביקש. בוא נבין פשט בפסוקים. הרי מה טען משה? שכנעת אותי ריבונו של עולם שאתה תוכל להיות עם פי ואז אני אצליח לדבר. ובכל זאת אני מבקש מישהו שיודע לדבר מקצועית. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, אהרון יעשה את זה. טוען רבי יהושע בן קורחה, היה פה חרון אף, אבל החרון אף הזה רק מראה את עוצמת הוויכוח. אין פה בכלל עונש. טוען רבי יוסי, לא נכון. אחרון אף הזה היה, ועכשיו התוצאה שלו היא, הלא אהרון אחיך הלוי, משה רבינו, הפסדת את הכהונה הגדולה. זה עובר לאהרון. הלא אהרון אחיך, שהיה אמור להיות לוי, הוא ידבר, ואת התפקיד שאתה היית צריך לעשות, הוא יעשה. הוויכוח בין רבי יהושע בן קורחה לרבי יוסי לא כל כך חשוב. לנו חשובה הטענה הפשוטה הבאה. מה הפשט הפשוט במה שאומר משה? הרי צריך להבין את הטענה. זה לא מספיק להגיד שהקדוש ברוך הוא חורע פה. מה משה אומר? הוא טען אני כבד פה וכבד לשון, הוא קיבל פתרון. אתה לא רוצה את השליחות? קודם כל זה לא מספיק, מה זה אתה לא רוצה את השליחות? שרבינו עושה כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אבל אתה לא רוצה, תגיד לא רוצה. עכשיו אחרי שעשינו את כל הסיפור עם הכבד פה וכבד לשון, עכשיו אתה נזכר להגיד בעצם ריבונו של עולם לא רוצה? אלא מה? כנראה הטענה היא אחרת. על פי ההיגיון של פרשנות פשוטה בפסוק, אם נעלם מאיתנו הפשט בפסוק הראשון, הוא כנראה סמוי בפסוק הבא. הקדוש ברוך הוא לא אומר למשה, אתה יודע מה? יש לי הצעה שעכשיו אני חשבתי עליה. יש יהודי אחד שקוראים לו אהרון, והוא אח שלך, אז הוא יעזור לך. לא כך כתוב. כתוב בפסוק, וייחר אף השם במשה ויאמר לו, אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר. כלומר, אומר רש"י, ואני בכוונה התחלתי בהסבר הזה, כי ברש"י זה לא כתוב, אבל זה פשוט ברש"י, שלח נא ביד תשלח, רואים את רש"י מתחת לפסוקים, ביד מי שאתה רגיל לשלוח, והוא אהרון. משה רבינו ביקש שאהרון ייקח את התפקיד. זאת הפרשה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, שלב א' שלי היה, אהרון לא ייקח שום תפקיד. אתה תמלא את הכל. ואנוכי אהיה עם פיך, אתה שואל שאלה נהדרת, אני לא יודע לדבר, עוד רגע ננסה להבין את העומק מאחורי המושג הזה. אז את זה ימלא אהרון. אז אומר לו משה, אז שאהרון יעשה את הכל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא. אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר. וגם הנה הוא יוצא לקראתך. אלא מה? אתה מפחד. איך יקבל אחי הגדול את זה שאני המנהיג? אהרון, אחי, הלוי, זה קשה. אז תראינו, הוא בא אליך ורעך ושמח בליבו. הכל יהיה בסדר. הנה הוא יוצא לקראתך, אומר רש"י, כשתלך למצרים, ורעך ושמח בליבו, לא כמו שאתה סבור שיהיה מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה. הפוך. ומשם זכה אהרון לעדי החושן הנתון על הלב. אגב, לפי רש"י, רש"י מבין שמתי הוא זכה לעדי החושן, לכהונה הגדולה הזאת עם עדי החושן, כאן, בזה שהוא שמח בליבו, לא בזה שמשה הפסיד את זה. אבל נסכם רגע לענייננו עד כאן. אגב, לפי זה הפסוקים הבאים מובנים מאוד. נסכם עד כאן את העת. הפרשה הראשונה אמרה כך, הקדוש ברוך הוא בא אל משה רבינו ואומר לו, משה רבינו, אני רוצה שאתה תגאל את ישראל. משה רבינו הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, הוא יודע מה זו ענבה. ענבה זה לא להגיד אני כלום. ענבה פירושו להכיר את ערכי, לדעת מה אני כן ומה אני לא. משה רבינו אומר, ריבונו של עולם, אני לא מתאים לתפקיד שאתה מתאר. אתה מדבר על עם שאני מכיר אותו היטב. אני הרי גורשתי ממצרים מאהבתי את העם הזה. לפני שראיתי איש מצרי מכה איש עברי מאחי, לפני 50 שנה או 60 שנה או 70 שנה או 10 שנים, לא כתוב מתי. אבל מאז עד גיל 80 אני במדיין. מסתובב בעולם, מגורש, מבוקש. עכשיו אתה אומר לי, מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, אפשר לחזור סוף סוף, אפשר לחשוב לארץ, אפשר לחזור סוף 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 לשואה של מצרים של אחיך. זה אגב דבר מדהים, תמיד עוסקים בשרה, ברבקה, באימהות, פעם נצטרך לעסוק בעריכות בסיפורה. אתם ראיתם פעם אישה שבאה עם שני ילדיה עם המנהיג בשום ציווי? לתוך התופת, כי מחכים לו. זה דבר שצריך בכלל לתת עליו את הדעת. זה דבר מדהים. היא יוצאת איתו עם הילדים על החמור להיכנס לא לארץ כמו שרה שבאה לבד עם אברהם, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה, אלא להיכנס למצרים, לשואה של מצרים. אפילו ההיגיון בזה לא מובן. זה דבר שמחייב הרבה מאוד הבנה, אבל אני מדלג על זה עכשיו לגמרי, פעם ניכנס לזה בעזרת השם יותר בעריכות. מי זאת ציפור? דמות שנעלמת כזאת. אבל אני עכשיו פונה ואומר, ריבונו של עולם, אני משה רבינו לא מתאים לתפקיד ההנהגתי הזה מסיבה פשוטה. דיברנו פעם, אולי יותר מפעם כבר, על המושג כבד פה וכבד לשון, לא איש דברים אנוכי. יש לי המון דברים גדולים, אבל אני לא יודע לתקשר, אני לא יודע לדבר עם העם הזה. אולי אני מעל זה, אולי אני גדול מדי. הנה תראה, אתה יודע למה אני 80 שנה במדיין, ריבונו של עולם? כי ראיתי איש עברי מכה איש עברי מאחי. אז מה אמרתי לו? רשע, למה תכה רעך? אף פעם משה רבינו לא שאל את עצמו, רגע, אולי אם היית אומר לו, בוא רגע, תשמע, בכל זאת, פעם הבאה, תתנהג יפה, כמו שאהרון דרך אגב מן הסתם היה מתנהג. חז"ל אומרים שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום ומיצים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, איך? חז"ל מספרים באבות דרבי נתן שכשהוא היה רואה איש ואישה שהם רבים הוא היה הולך אל האיש ומספר לו שאשתו בדיוק תפסה אותו עכשיו והיא בכתה לפניו שעות כמה שהיא קשורה אליו והיא לא יודעת איך לפנות אליו ולא סיים את השיחה והיה הולך אל האישה ואומר לה שהרגע בדיוק הוא פנה ואמר לו ואז באיזה תזמון אקראי לחלוטין הוא הפגיש את שניהם ופלאי פלאו והבאים מתלמידיו של אהרון אבל משה לא כן אלא הוא היה אומר ייקוב הדין את ההר ומשה אומר לקדוש ברוך הוא תראה ריבונו של עולם אתה רוצה שנתנה אל עם שאיבד את האמונה הדבר הראשון שצריך זה כוח להרים אותו אני יכול לעלות לתוך הענן אני יכול 40 יום לא לאכול ולא לשתות. אני יכול לקבל את התורה. אני לא אלך ועשה איתם ערבי שירה. אני לא ארים את העם הזה. אני לא אדבר בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. אני לא יכול לראות איש עברי מכה איש עברי מאחד. כשאני רואה עגל, אני שובר את הלוחות. אני לא יכול להבין איך אפשר לשמוע לעם ולהגיע לעם. אני מעריץ את אחי, את אהרון, שאולי לא פגשתי אותו 60 שנה, אולי 50, אולי 70, אנחנו לא יודעים. אבל, מדרשים, אבל, אני לא מתאים לעניין. מה אתה אומר לי? אני אפתור את בעיית הדיבור. הבעיה היא לא הדיבור. אני מהותית לא מתאים. אני יודע שאתה יכול, ריבונו של עולם, לדבר מתוך גרוני. אתה יכול לקרוא את הים ולהוציא את ישראל ולהוריד את התורה מן השמיים. גם להוציא לי את הבעיה של הגמגום הזה. אבל זה לא אני. והרי אתה רוצה אותי, אתה לא רוצה לשנות אותי. והרי אתה רוצה אותי, אתה לא רוצה לשנות אותי. איך אומר פעם ראינו את זה רב חיים מוולוז'ין אומר מאוד עמוק פרשה הקודמת ראינו את משה בסנה כשהקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו משה משה ומשה עונה הנני מופיעים כמה פעמים שפונים אל האבות או אל שמואל בכפילות אברהם אברהם והוא עונה הנני יעקב יעקב בכל פעם אחרת, פעם ראינו את זה אגב פרקי אבות, בכל פעם מופיע מי שיסתכל בספר התורה שם, בין השם הראשון לשם השני, פסק, קו הפרדה. אברהם, קו אברהם, ויומר הנני. שמואל, קו שמואל. הפעם היחידה במקרא שמופיע שם כפול פעמיים, בלי קו באמצע, זה בפרשה שלנו משה משה. זה מעניין מאוד. אני אומר במהירות רבה מאוד. אומר רב חיים מוולוז'ין, תלמיד הגרא, דבר עצום. אני אומר את זה מלמעלה, צריך לראות את זה הרבה יותר בפנים. לכל איש יש שם שלמטה ושלמעלה. לכל דבר בעולם למטה, יש את המקור שלו למעלה. לכל עשב למטה יש מלאך למעלה המכה עליו ואומר לו גדל. לכל ירושלים של מטה יש ירושלים של מעלה. למשכן של מטה יש את המשכן שרואה משה בשמיים וכתבניתו צריך לבנות אותו למטה. גם לי יש אברהם של מטה ואברהם של מעלה. אברהם של מעלה זה המקור שלי. זה השם המקורי שלי. אברהם של מטה זה מה שכאן מתגלה בעולם. גבוה יותר ממה שמתגלה, אבל זה מלמטה לאברהם הראשון. של כל אדם יש פסק. בין האברהם שלמעלה לאברהם שלמטה. כי זו המציאות. כי האדם באופן טבעי הוא לא מלאך. זאת הייתה טענת המלאכים. מה לילוד אישה בינינו? למה הם מקבלים תורה? כאן בעולם הזה האמת היא אף פעם לא בשיאה. הוא היחיד עלי אדמות שהצליח לחבר את המשה של מעלה עם המשה של מטה. ולכן פונה אליו הקדוש ברוך הוא, משה משה בלי פסק. והוא בביטחון פשוט עונה, הנני זה שהצליח לעשות את זה. מישהו אגב פעם העיר הערה פלאית, אצל יצחק יש יצחק והוא אומר הנני. אין יצחק יצחק. מי שזוכר את יצחק של העקדה, יצחק תמיד נשאר למעלה. הוא בכלל לא ירד למעלה. זה היה יצחק. אבל מי שצריך להנהיג, צריך להיות לו אברהם למעלה ואברהם למטה, ואנחנו יודעים שיש פסק. ומשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע מה אתה רוצה ממני. אתה רוצה לטעון שאני יכול לחבר את המקום אשר אני עומד עליו עד מת קודש הוא עם השמיים, ואני אוכל לומר, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם ריפי, ואני אקרא הברכה אשר בירך משה איש האלוהים, אני יודע את זה, אבל לכן אני לא אוכל לדבר איתם. והם העם הזה שאתה אומר הקדוש ברוך הוא שהם עייפים וצריכים עידוד וצריכים אמונה גדולה, שלח נא ביד מי שאתה רגיל לשלוח, הוא יודע לדבר אליהם. זאת הטענה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מתפשר, אבל חורי אפי. חורי אפי מפני שאילו היית מסכים לדרך שאני מציע, אז עם ישראל היה מונהג רק על ידי משה. אבל אני מעריך מאוד את מה שאמרת. אלא מה אתה חושב, שרק אהרון ינהיג? אי אפשר. צריך אותך ואת אהרון ביחד. צריך את איש האמת הגדולה למעלה, ואת האיש שמתרגם את הדברים מתחתיו, כי העולם חייב להיות בנוי משניהם ביחד. הנהגות שלמות בעולם נופלות מפני שההנהגה היא בעצם תשקיף של סקרי דעת הקהל. מה בעצם רוצים שאני אומר? ולפי זה אני רץ. זה יכול להיות מאוד נחמד, אבל זה לא מוביל לשום מקום. ועולמות שלמים יכולים ליפול, כי ההנהגה היא אמת מוחלטת. רק היא בכלל לא רלוונטית אל העם, היא לא מדברת איתו. יש אמת נפלאה, סגולית, בתוך בית המדרש, פנימה, 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 זה יישאר לנצח. רק העם ליד, יובל. הקדוש ברוך הוא הולך ליצור פה עכשיו שיטה מרתקת. משה ואהרון יחד בכהניו. והשיטה הזאת היא התרחיש של כל הפסוקים במקור אחד. בואו נראה אותם לאט לאט. ואז נחזור להמשך. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? או אתם יודעים מה? התחלנו במקור 4, נתחיל במקור 4 בעמוד הראשון. עם ישראל פונה אל מי כשהוא כועס? אל משה ואל אהרון. למה? כי הוא רואה את משה ואהרון יחד יוצאים מאיפה? מפרעה. נכון? אז הוא פונה אל משה ואל אהרון. נו, אבל מי ילך לדבר עם הקדוש ברוך הוא? משה. ואז משה פונה אל הקדוש ברוך הוא. מה אומר משה לקדוש ברוך הוא? עכשיו נראה את הפסוקים, זה כל כך פלאי פשוט בפסוקים. וישוב משה אל השם, פסוק כ"ב ב', תלמד לפי זה את כל הפרשה בדקה. וישוב משה אל השם ויאמר, השם למה הריאות על העם הזה, למה זה שלחתני? זו שאלה אחת. תן לאהרון לדבר עם פרעה, הוא יותר טוב איתו. תן לאהרון לדבר עם העם, תן לו לדבר עם פרעה, למה אתה צריך אותי? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ועשה לו, הצלת את עמך. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? באמת אני הבטחתי שאהרון גם ידבר, אבל חכה, עכשיו אתה. אתה תראה אשר אעשה לפרעה, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם, ועכשיו אני מבקש ממך. מה ממך? מקור אחד. אמור לבני ישראל, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. אתה תדבר. למה אתה? כי תראה משה, עוד רגע נגיע לפרקטיקה, אבל עכשיו צריך לכתוב את תוכנית האב. בתוכנית האב אני רוצה שהעם ישמע אותך. רק אותך. לא את אהרון. בפרקטיקה שניכם, לפעמים הוא, לפעמים אתה, לפעמים הוא יחכה למטה עד שאתה תחזור מהר סיני, לפעמים יהיו כל מיני מהלכים. אבל את הרעיון הכללי של והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, זה חייב לבוא מהמקור, מהאמת, לא מהאיך זה מתפרש. זה צריך לבוא כמו שזה. אתה שואל אותי למה אותך שלחתי? כי אני רוצה הנהגה כזאת שבה אתה אומר את המקור של הכל. וידבר משה כן אל בני ישראל, פסוק ת', ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. כי כשמשה מדבר לא שומעים. וידבר השם אל משה לאמור, לא שמעו אליך, בוא, עכשיו עוד אחד לא ישמע אליך, להבדיל. בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. אומר לו, ריבונו של עולם, הרי סיכמנו הפוך. אמרת שאנחנו נדבר עם בני ישראל, שלחת אותי לבד לומר עקרונות. כמה אתה רוצה שאני אומר את העקרונות לפרעה? יקרה מה שקרה איתם. וידבר משה לפני השם לאמור, אין בני ישראל לא שמעו אליי. ואיך ישמעני פרעה? ואני ערל שפתיים. עוד רגע נבין את כל מה ששאלנו בפסוק, אבל עכשיו נשמע את התירוץ. הפסוק, מה עונה הקדוש ברוך הוא? פלאי פלאות, החידוש הוא לא ויצוון. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצוון אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. בסדר, משה, קיבלתי, לך יחד עם אהרון. אתה לא רוצה לבד? לכו יחד. עוד רגע נחזור לפסוק של הקל וחומר המשונה. אבל בואו נמשיך עוד שנייה. פרק ז', ויאמר השם אל משה מצד שמאל, ראה. ראה זה כמו ראה אנוכי נותן. בוא שים לב, עכשיו אני אגיד לך בדיוק מה התפקידים, איך מתחלקים. נתתיך אלוהים לפרעה. ואהרון אחיך יהיה נביאיך. עכשיו אני אגיד לך איך זה הולך. אתה תדבר, איפה זה? אצל פרעה, נכון? אתה תדבר את כל אשר אצווך. ואהרון אחיך ידבר אל פרעה. לא הבנתי, ואתה תדבר אל מי? הרי מדובר פה אצל פרעה. אל פרעה מדובר, ויאמר השם למשה נתתיך אלוהים לפרעה. אתה תדבר את כל אשר אצווך. ואהרון אחיך ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו. הרי מדובר אצל פרעה. תשמע משה, אתה תדבר. זה ירגיז בטח את פרעה, נכון? אין דבר. תדבר. אהרון מיד יגיד, תראה פרעה, הוא אמיתי, הוא כועס קצת. זה ככה זה אצלו. בוא, אני ארגיע. אהרון אחיך ידבר אל פרעה. תראה שהוא ישלח את בני ישראל מארצו. אבל חייבים כך. עם ישראל צריך לשמוע אמת ענקית. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. בטח שלא ישמעו אליך. כי כשאתה בא אל עם משועבד, שאין לו אוכל ואין לו מים, ויום יום הוא מקבר את מיטב. אין לו כוח לשמוע שעוד תהיה מכל העסק הזה גאולה בסוף. הוא רוצה לדעת אם מחר בבוקר הוא יחיה. הוא רוצה לדעת אם יש לו אוכל מחר בבוקר. אז בטח שהוא לא ישמע אליך, מקוצר רוח ומעבודה קשה. לא, כי הוא לא מאמין, הוא מאמין גדול. אבל קוצר הרוח והעבודה הקשה לא נותנים לו כוח לשמוע את העקרונות. נו, ריבונו של עולם, אז בשביל מה להגיד עכשיו עקרונות? רגע, רק עיקרון אחד, ועכשיו עוברים לפרקטיקה. אתה יודע, בשביל מה העיקרון הזה? כדי ששלושת אלפים שנה עם ישראל יזכור את העיקרון. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. זה חייב להיאמר על ידי האורגינל. זה לא יכול להיאמר על ידי הכינור השני. זה אומר משה. לא ישמעו אליך. לא ישמעו. השנה לא ישמעו. עוד אלף שנה ישמעו. זה רשום. עכשיו צריך ללכת אל העם ולהגיד להם יהיה לחם. נכון. לפעמים אתה. לפעמים אהרון. צריך להסביר לעם שזה משה האיש שלא ידענו מה היה לו, הוא יהיה בסדר ועוד מעט הוא יבוא. שלח את אהרון, הוא ידבר עם העם למטה שם. לא הבנו את הקל בחומר. אין בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעיני פרעו. זה פשוט מאוד. למה בני ישראל לא שמעו אליי? אתם לא מבינים? כי השיטה של פרעה עבדה. הרי מה פרעה ניסה לעשות? פרעה ניסה לייצר שיטה כזאת, שבה מי שרוצה להישרד, צריך לא לחשוב. מי שחושב, מת. ככל שתחשוב פחות, יהיה לך עוד תלוש בתור. ויותר סיכוי להישרד למחר. בסוף אתה לא רק תחשוב, בסוף אתה תפגין ואחר כך תמרוד. אז עם ישראל לא שומע לבהוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. הוא מאמין שפקד השם את העם לתת להם לחם. אבל עוד אין לו כוח לדברים הגדולים האלה. ואז בא פרעה ואומר ריבונו של עולם תראה. עם ישראל, השיטה הנוראית הזאת של פרעה, של הרודן שלא נותן לעדשים שלו להיות עם טיפת שאר רוח, השיטה הזו עבדה עליו. למרות שכל בוקר הוא אומר גואל ישראל ואתה קדוש, ומתפלל ומאמין, וזה עובד. אז אבי אבות השיטה ישמע אליי לעקרונות שלי. הן בני ישראל לא ישמעו אליי. ואיך ישמעיני פרעה? ולמה הם לא שמעו אליי? כי אני מדבר ברמה הגדולה. כי אני ערל שפתיים. אז איך ישמעיני פרעה? אני ערל שפתיים. תן לאהרון לעשות את זה. ואז חוזר הקדוש ברוך הוא ומסביר לו את שני התפקידים ואומר לו חייבת להיות מערכת כזאת שהאמת מובילה את המציאות הזאת של הקשר עם הבריות, של החסד, של האהבה של אהרון. איך תהיה הנהגה שאהרון יפעל בה בתפקיד הכי דומיננטי שיכול להיות? שאפשר יהיה לדבר בבין אדם לחברו, בחסד, במציאות, בהכרת המציאות על כל החולשות שלה. אבל היא לא תהפוך להיות הנהגה של סקרי דעת קהל. איך יוצרים? פעם אחת בהיסטוריה, משה ואהרון נפרדים. ומהפרידה הזאת יוצא עגל. כשמשה נמצא למעלה למעלה גבוה, ואהרון נשאר עם העם, ואין את החיבור הזה של משה ואהרון, אז כל המערכת מתפרקת. כי אם אתה תנתק את החיבור הזה בין בית הכנסת לבית המדרש, בין העם של בית הכנסת למשה רבינו של בית המדרש פנימה. אם תנתק את החיבור הזה בין האמת והחסד, שעוד מעט נראה אותם בקודים האלה, כל המערכת תתמוטט. אחד מגדולי האדמו"רים, התולדות יעקב יוסף, כותב במקור 9 על הפרשה הזאת של משה רבינו העומד למעלה את הדברים האלה ממש. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ואז הם פונים אל אהרון ואומרים לו, קום עשה לנו אלוהים. כותב התולדות יעקב יוסף, הם לא ביקשו עבודה זרה, הם ביקשו משהו הרבה יותר פשוט. שהרב הכשר שבעיר שוהה לבוא לפקח בעסק הקהל. יש איזה רב חשוב, הוא יושב בעלייה, מייחד ייחודים, עולה לשמיים, יורד לשנייה עד למקום שלו וחוזר לשם. למה אתם מתעסקים בשטויות? הוא לא מגיע לשם, מפני שעדיין, ממשיך רבי יעקב יוסף, עוסק בהתבודדות, שהיה הזמן צריך לזה. הוא מבין שהוא מתקן בזה תיקונים גדולים גדולים. מיד קמים בתרעומת ואומרים, עשה לנו אלוהים שילכו לפנינו. הוא לא הולך לפנינו. אנחנו רוצים מנהיג שהולך לפנינו, לא שנמצא שם בחדר למעלה. כי אנחנו כבירה בלא מנהיג, שהוא עוסק תמיד במלאכתו מלאכת השם, ואנו אנשי העיר כצאן בלי רועה, וצריכין אנו למנהיג. ובערו דבריהם ואמרו, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, שלקח דרך אחרת לבחור בבדידה, בבדידות. ומעתה אין ראוי להיות רב ומנהיג לנו, גם כי יבוא אחר כך. אז הוא יבוא עוד מעט, אבל די, הוא כבר בושש. אז מה יהיה? כי צריכים לנו לראש כזה שנהיה עמו בכללות אחד במאכל ובתפילה, שלא יפרוש ממנו בכל עת. אבל שם ממשיך התולדות יעקב יוסף. אומר אהרון, אתם צודקים 100%. יורד משה ואומר, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? מה קרה? וירא אהרון את העם כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון. משה רואה את העם כי פרוע הוא. החיבור הזה של משה ואהרון הוא כל הפרשה. לכן אחר כך במקור אחד שוב יחזור משה ויטען אל הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא יאמר לו, דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך, שוב הוא אומר, אין אני ערל שפתיים ואיך ישמע אליי פרעה. ואז מברר איתו הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לכם איך המהלך הולך בדיוק. ראה נתתיך אלוהים לפרעה, שם נקרא את זה טוב, פרק ז', ואהרון אחיך יהיה נביאיך, אתה תדבר את כל אשר יצווך, לא אל פרעה, תדבר. אהרון אחיך יתרגם את זה לפרעה, ירקך, ואני אקשה את לב פרעה, והקשיתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. ודרך אגב, אתה שואל אותי ואיך ישמע עליי פרעה, לא ישמע באמת. ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדולים. אז אם הוא לא ישמע, אז תגיד, לא ישמע וגמרנו. לא, אבל יש לי מגמה. יש לי מגמה היסטורית. וידעו מצרים כי אני השם. מי ישאיר את זה חקוק הכי חזק? זה אתה, משה. יציאת מצרים לא נגמרת עכשיו, בקדנציה הקרובה. לסיפור יציאת מצרים תהיה משמעות לכל אלפי השנים הבאות. מה שעכשיו אתה אומר לפרעו לא ייבחן ברמה של פרשנות לפתרונות הקרובים. אנחנו נלמד את זה כל שנה, כל החיים, כל ההיסטוריה. כל פעם יעמוד עוד פעם מין דבר כזה של הנהגת משה ואהרון מיניאטורית מול פרעו מיניאטורי, ויצטרכו לחזור על הדברים. ומישהו צריך לחקוק את זה. כדי שידעו מצרים. אז נכון, ברמה המעשית, אהרון צריך לדבר. ברמה המהותית, אתה צריך להגיד לאהרון לדבר. מה הם עושים? פסוק וב, זה עוד פעם, פילי פלאות. ויעס משה ואהרון, כאשר ציווה השם אותם, כן עשו. עכשיו משה ואהרון קלטו שהם בעצם דבר אחד שאי אפשר להפריד. אבל קודם משה, ואחרי זה אהרון. אני צריך את שניכם. מצד אחד שניכם שקולים כאחד. הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. אבל כשעוברים לעשייה, יכול להיות שעיקר הדיבור יהיה על ידי אהרון. אבל אתה תקבע את האמת של ההנהגה. אתה תדאג שההנהגה לא תירד אף פעם לפי הצרכים העכשוויים. ואהרון ידאג שהמנהיג לא יישאר שם בחדר בבדידה בלי העם העכשווי. והחיבור הזה של שניכם ייצור את התרכובת שמדברים עליה. ובעצם, וזה המרתק, אני בהתחלה הצעתי שאתה תעשה את הכל לבד. אבל אתה שכנעת אותי. אנחנו עוד נחזור לזה אחר כך. אתה אמרת לי שאתה לא רוצה לבד. אז אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר. מי שמעמיק בזה, הגענו בזה קצת בערב שבת, רואה את הסיפור הזה בסיופיו, כבר בפגישה הראשונה הראשונה בין משה לאהרון. מקור שש, ורק עכשיו אפשר להבין את הדברים לעומקם. קצתי על זה דעתי קצת ערב שבת בראיית הפרשה. נזכרנו, יש הרבה פגישות במקרא. ספר בראשית מלא פגישות מאוד מרגשות. פרקים שלמים, פרשות שלמות, עוסקות בפגישת יוסף ואחיו. בפגישת יעקב ועשיו. בכל פגישה כזאת יש הקדמה ארוכה. יש סיום ארוך. יש המון הכנות. אני חושב שכל הפגישות האלה לא מגיעות בריגושן לקצה קצה של הפגישה הזו בין משה ואהרון. נניח נקבל את דרך המדרש האחד בחזל ש-60 שנה הם לא נפגישו. יכול להיות יותר. יכול להיות פחות. אבל אהרון פוגש אח שכל הממלכה המצרית מלאה פוסטרים מבוקש. ברח מבית פרעו. מעצמת העל בעולם מחפשת את משה. הוא הלך לארץ בלי הסגרה, עם הסגרה. צריך להבין, זה המהלך. הוא מגיע ופוגש את אהרון, שאולי הוא לא ראה אותו מגיל 3 חודשים. כי אני לא בטוח שמשה קיבל ביקורי מולדת מבית פרעה. מאוד ייתכן שיש פה פגישה בגיל 80, אחרי 80 שנה פחות 3 חודשים. כמה מרגשת הייתה הפגישה בין יוסף לאחים, שאנחנו לא מבינים איך לא זיהו אותו, אז מתרצים, הוא יצא בלי זקן, חזר עם זקן. בגיל 3 חודשים ודאי משה יצא בלי זקן. ועכשיו הוא נפגש ודאי אחרת. ואין לפגישה הזאת הקדמות, ואין לה הכנות, והיא לא עטופה. ותראו מה קורה בפגישה הזאת. מקור 6. ויאמר השם אל אהרון, לך לקראת משה המדברה. וילך, ויפגשהו בהר האלוהים, וישק לו. קצר, פשוט. אבל יותר עמוק מהכל, כמה נשיקות היו בספר בראשית, וכל פעם חיפשנו את הנקודות למעלה ולמטה. נאמין כמה שנאמין לנשיקות בין יעקב לעשיו, נסבור כך, נסבור אחרת, מהנשיקות האלה יצאה פרידה לעוד 3,000 שנה. נאמין כמה שנאמין לעומק הנשיקה בין אורפה האוהבת לנעמי חמותה. זו הייתה נשיקה של פרידה. נאמין כמה שלא נאמין לנשיקה הגדולה האדירה של שמואל על מצחו של שאול. זו תקופה קצרה לפני שהוא בא לקרוע את בגדו מעליו. הנשיקות של לבן לא כל כך נאמין. אבל גם אם נאמין. משה ואהרון נפגשים וישק לו, בזה זה נגמר. ואז תראו איך הפגישה האדירה הזאת עוברת מיד לפגישת עבודה. פסוק כ"ח. ויגד משה לאהרון את כל דברי השם אשר שלחו. שיודע לדייק במקרא, ויגד זה לשון קשה. דברים הקשים כגידים. כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. שלום עליכם, אני המנהיג. ויגד משה לאהרון את כל דברי השם אשר שלחו, ואת כל האותות אשר ציווהו. איך ראינו מקודם? ויעש משה ואהרון כן עשו? וילך משה ואהרון יחד, ויאספו את כל זקני בני ישראל. וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה. כל מובן. ויעש האותות משה, כי הרי הוא היה צריך לעשות את האותות לפני העם. למה העם האמין? לא כי הוא ראה אותו. כולם שואלים, אז עם ישראל ראה אותו. נו, זהו. לא, עם ישראל ראה את משה ואהרון, לא את האותו. עם ישראל ראה בפעם הראשונה הנהגה שלא מבלפת, שלא באה לספר יהיה טוב. הוא ראה בפעם הראשונה חיבור בין משה לאהרון. הוא ראה את האמת האדירה עומדת לפני העם, את האמת של האיש המבוקש כבר 60 שנה, כי הוא לא ייתן לאיש עברי להכות איש עברי, והוא מוכן לשלם על זה בעשרות שנות גלות. אם האוהב את הבריות של אהרון, שעומד בתור השני לו, ומעבירים את המסר מהקדוש ברוך. העם לא מתרגש מכמה אותות. העם מתרגש מהחוויה הזאת. לראות את משה ואהרון יחד, ברור לגמרי. מי מוביל את מי, ואיך אי אפשר לא ביחד. את זה העם רוצה לראות כבר 80 שנה. ואז ויאמן העם. וישמעו, כי פקד השם את בני ישראל וכי ראה את עוניים ויקדו וישתחו. אחר כך יש צרות, אז יש משברים. אבל האמונה הגדולה היא הפגישה הזו של שניהם. חז"ל לא יכלו לעמוד אדישים מול הפסוק הזה של ויפגשהו בהר האלוהים וישק לו. רק פעם אחת בכל המקרא כולו מופיע באותו פסוק פגישה ונשיקה. יש הרבה נשיקות, הרבה פגישות, אף פעם זה לא מופיע יחד. וכל הפגישות שיש במקרא, הזכרנו את זה, כל הפגישות שיש במקרא הן פגישות בין שני צדדים כמעט בלתי אפשריים. עשיר ורש נפגש. יומם, אומר איוב, יפגשו חושך. מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? שואל עשיו כשהוא עוד לא יודע מה בא לעשות יעקב עם המחנה המפחיד הזה. ואז מרגיע אותו יעקב ואומר לו, לא, למצוא חן בעיני אדוני, זה בסדר. כי יפגושך עשיו אחי ושאילך לאמור. משה לא מל את בנו, ויפגשהו השם, ויבקש עמיתו. פגישה זה בין שני צדדים שונים, סותרים, מנוגדים, הפוכים. כדוב שקול אפגשם, כנמר, סתירה מוחלטת. לכן אף פגישה לא מסתיימת בנשיקה. רק הפגישה הזאת. כי הפגישה, בביטוי פגישה, הביטוי פגישה לא יופיע. לא אצל יעקב ויוסף, לא אצל לבן, לא אצל... הביטוי פגישה הוא נשיקה, מופיע רק פה. כי זו לא נשיקה של כאילו. זו הנשיקה הכי עמוקה שיכולה להיות, חז"ל אומרים, שנתן לו אהרון למשה כהונה, וזה נתן לו לוויה, וזה החזיר לזה וזה לזה. זאת אותה נשיקה עמוקה של שני צדדים סותרים לחלוטין, שנפגשים ביחד ומכירים בצורך של שניהם לפעול יחד, ומייצרים הנהגה בעולם שבה האיש הפנימי הזה של בית המדרש יודע שהוא צריך לאיש של העם, והאיש של העם יודע שהוא צריך לאיש של בית המדרש, ושניהם יודעים שזה ללא זה לא יוכלו לפעול. חז"ל מתארים את זה במדרש במקור 7. וילך ויפגשהו, הדה הוא דכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד ואמת זה לא שני חברים, זה שני אויבים. כי חסד זה לאו דווקא אמת. למה שאני אעשה איתך חסד? התבטלת? פעם הבאה תעבוד. האמת אומרת שהפעם תסבול. כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, עמדו החסד והאמת, מספר המדרש בבראשית, והתווכחו. אמת אמר, אל יברא, כי כולו שקרים. הוא בנוי על זה. הרי מה שהוא אומר, אני רואה, פירושו, אני רואה מהזווית שלי. כשהוא אומר, אני מדבר אמת, הרי המושג הזה הוא שקר. אז אתה רוצה לברוא אותו. וחסד אמר, יברא. כי יש בעולם הכל, יש בו חיות ושמיים וארץ ושמש וירח, אבל אין מישהו שעושה חסד. ובשביל זה צריך אדם. יש ויכוח בין החסד לאמת. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, חסד זה אהרון, שנאמר וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, ואמת זה משה, שנאמר לו, כן עבדי משה, פה אל פה אדבר בו, בכל ביתי נאמן הוא. יודעים מתי זה נאמר? זה נאמר לאהרון ולמרים כשהם שכחו לרגע מי זה בדיוק משה. והקדוש ברוך הוא אומר להם, אהרון ומרים, משה זה אמת. זה משה משה בלי פסק. זה הנני אחר. ומה קורה פה בהר הזה? חסד ואמת נפגשו. ויפגשהו בהר האלוהים. איך זה ממשיך? וישק לו. צדק זה אמת. שלום זה לא תמיד אמת. שלום זה לפעמים צורך להבין, לשים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. גדול השלום שאפילו השם נמחק עליו. צדק ושלום לא יכולים לנשוק זה לזה. עד שנפגשו בהר האלוהים משה והר. צדק זה משה שנאמר צדקת השם עשה. ושלום זה אהרון שנאמר בשלום ובמישור הלך איתי ורבים הישיב מעבוד. נשקו וישק לו. זה אגב מעניין בפסוק. החלק הראשון, הצלע הראשון של הפסוק מתחיל בחסד ועובר לאמת. הצלע השני מתחיל בצדק ועובר לשלום. זה מעניין מאוד. זה נכון, כי החסד הלך אל האמת. לך לקראת משה המדברה. והחסד צריך לבוא אל האמת ולקבל אותו. כשהחסד יקבל את האמת, עכשיו צריך לבוא האמת ולקבל את השלום. צדק ושלום נשקו. אגב, מה יקרה אז? הפסוק עצמו נמצא במקור 8 בתהילים. זה פילי פלאות. חסד ואמת נפגשו. צדק ושלום נשקו. ואז אמת מארץ תצמח. אמת זה הרי מהשמיים, זה לא מהארץ. וצדק משמיים נשקף. תראו פסוק בתהילים. אומרים, דוד המלך התעלם מאיזה שני חלקים בפסוק הקודם? מהחסד ומהשלום. על מי הוא מדבר בפסוק הבא? רק על האמת ועל הצדק. הצדק מהשמיים נשקף. מה זה נשקף? רואים אותו. כי זה באמת שייך לשמיים. איך אומרים המלאכים למשה? מה לילוד אישה בינינו? צדק נמצא בשמיים. האמת מהארץ צומחת. לא תמיד רואים, זה עכשיו זורק שורשים, זה מתחת לאדמה, לפנים דפנים, אור זרוע לצדיק. את צמח דוד עבדך מהירה תצמיח. אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף. מה יקרה אז? גם השם ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. יש אגב ביטוי יפה בפרשה הקודמת, יעקב מבקש מיוסף לקבור אותו, והוא אומר, עשית עמדי חסד ואמת. חז"ל אומרים שההלוויה נקראת חסד של אמת, כי זה חסד שלא מבקשים בו גמול. אולי יש פה משהו יותר עמוק, כי אז נפגשים עולם החסד ועולם האמת. זה רגע המפגש האחרון בין החסד והאמת. כששניהם נפגשים יחד, תראו את הפסוק החותם. יש את הפסוק שאיתו אנחנו מלווים אחרי 120 את האדם. צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. זה כל הסיפור. כל סיפור ההנהגה הוא סיפור ארוך של מתח אדיר בין שני צדדים. כשיקים רבן גמליאל את בית המדרש של רבן יוחנן בן זכאי ביבנה, הוא ימשוך אותו מאוד מאוד אל האמת. הוא יאמר שמי שאין תוכו כברו לא יכול להיכנס הנה לבית המדרש. ואז תהיה מהפכה. ובגין המהפכה הזאת ישלוט רבי אלעזר בן עזריה, ואז יכניסו את כל 400 הספסלים או 4,000 הספסלים הנוספים, כי כולם צריכים להיכנס. אבל אז יחזרו אל רבן גמליאל ויגידו לו, אתה תהיה הנשיא ורב לזר בן עזריה השני, כי צריך את משה למעלה ואת אהרון למטה. זה המהלך כל הדרך. יש מי שמשוכנעים שהדרך שלהם לתקן חייבת לוותר על האמת של משה. ואז הם פועלים כך הם חושבים כמו אהרון. אבל כשאהרון פועל לבד, מגיעים לעגל. יש מי שמפחדים מאוד מאהרון, ולכן הם פועלים כל הזמן כמו משה. אבל גם אז מגיעים למטה לעגל. רק שהמהלך הזה הולך יחד. אפשר ליצור בית מדרש של רבן גמליאל ורב לזר בן עזריה, של משה ואהרון, של מהלך משותף שחסד ואמת נפגשים בו. הזמן מאוחר, אבל נדמה לי שהסיום של הדברים בחצי דקה הוא חיוני. משה רבינו, אחרי שאהרון מת, מיד אחרי שהוא מת, פונה אל הקדוש ברוך הוא. בתורה זה מופיע אחרי מי מריבה, עוד לפני מות אהרון. מיד רש"י וחז"ל אומרים שזה בא אחרי שאהרון מת כבר. הוא מבין שנגזרה גזירה, שאהרון לא ממשיך. הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו למנות מנהיג אחר, במקומו, בלי קשר לאהרון. אני הולך למות, אני מבקש למנות מנהיג. בטעות אנחנו קוראים לפרשה הזאת פרשת מינוי יהושע. למה אני אומר בטעות? כי זו טעות. בוא נקרא את הפסוקים. משה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא, ובוא נקרא טוב טוב מה הוא אומר. מקור 10, ובזה אני עומד. ויהיה עוד 40 שנה לפני מותו, וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. חז"ל שואלים למה קורה פה משה לקדוש ברוך הוא אלוקי הרוחות לכל בשר, כי הם אומרים ריבונו של עולם, מנהיג צריך להיות כזה שיודע להלוך לרוחו של כל אחד ואחד. אלוקי הרוחות לכל בשר. ומה יעשה האיש הזה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יופיעם ואשר יביאם? ולא תהיה עדת השם קטון אשר אין להם רואה. אז מה ביקש משה בקיצור? מנהיג. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? זה הסיום של שמות פרק ד'. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, נכון? אז תמיד אומרים, הוא אומר לו בסדר, יש מישהו, מי? יהושע. לא. קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. אתה רוצה מישהו שיודע להלך לרוחו של, הנה יש בו. ושמחת את ידך עליו, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל הדת בני ישראל. אומר האור החיים הקדוש, משה רבינו מתכוון פה למשהו מאוד מאוד פשוט, אולי לא נעים לומר, אבל הוא ברור לחלוטין. ריבונו של עולם, אני אמרתי את זה כבר יותר מפעם אחת מפורש, ריבונו של עולם, אני רוצה להמשיך להנהיג את העם. האם יש עוד מישהו שיכול להיות איש אחד שמנהיג את העם ויש לו גם את זה וגם את זה חוץ ממני? אני חוזר להצעה שהצעת לי בשמות פרק ד'. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש אחד על העדה, כזה שידע לצאת ולבוא ויוציאם ויביאם, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רואה, ומשה היה רואה אחר הצאן. אז אם אני לא אהיה, זה לא רק שאני אפסיד, אלא לא תהיה ההנהגה הזו של משה. אז אני חוזר להצעה שאתה הצעת לי בזמנו. אנוכי אהיה עם פיך, והורייתיך את אשר תדבר. מקובל? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא. קח לך את יהושע בן נון, ולידו תשים את אלעזר הכהן. אתה יודע בשביל מה? ונתת מהודך עליו למען ישמעו. אתה זוכר מה קרה לך כשאתה דיברת לבד? ולא שמעו. אתה רוצה שישמעו. אז צריך ללמד את העולם להמשיך בשיטה הזו. משה ואהרון, אלעזר ויהושע, רבן גמליאל ורב לזר בן עזר. ויחר אף השם במשה. אמר רב יהושע בן קורחה, זהו חרון אף שאין אחריו עונש, כי נתרצה לו הקדוש ברוך הוא למשה. אתה רוצה עכשיו לחזור להצעה? אומר האור החיים בעזרת השם, משיח בן דוד ישלים את שני החלקים. עד אז חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא חסד ואמת נפגשו לפרשיות שמות וירא.